שלום לכולם. התבקשתי קצת להרחיב על הסג המצווה פטור מן המצווה. אולי אתה רוצה להרחיב קצת? אוקיי, אז אני אגיד כמה דברים ואז תשלים, כי אני לא יודע אם אני אגיד מה שאתה רוצה. טוב, אני אתחיל מזה שעקבנו פה קצת בשני השיעורים האחרונים אחרי מהלך שבו הלכות שהן מקומיות, שהן פותרות אדם שטרוד, או חתן או אבל או מי שמיתו מוטל לפניו, ממצוות של כוונה, שזה קריאת שמע, תפילין, תפילה בהקשר מסוים, איך זה מתפרש או מתרחב לפטור כללי שמכונה העוסק במצווה פטור מן המצווה. השאלה שראינו שזה מורה בכל המקורות, ברגע שאומרים שיש פטור מכל המצוות, אז למה ציינו שיש פטור מיוחד מקריאת שמע? על זה אני לא חוזר. מה שכן, אני רוצה קצת לעמוד על השאלה שמה באמת טיב הפטור של העוסק במצווה פטור מן המצווה, על רקע המודעות לאותו תהליך. ובלשון אחרת, אם מדובר באופן בסיסי באותו פטור, רק שהרחיבו אותו ממצוות של כוונה לשאר מצוות, אבל עדיין ביסודו של דבר, הפטור של עוסק במצווה פטור מן המצווה, בנוי על יסוד התרדה, כלשון הסוגיה. או האם מדובר, מתוך של דבר, בפטור שהוא שונה לחלוטין. הוא בנוי כבר על רקע אחר, הוא לא רק בנוי על רקע התרדה, הוא היה יכולת לקיים אותו. עכשיו, בצורה פשוטה היה נראה שהשאלה הזאת עומדת בבסיס מחלוקת מאוד ידועה בין הראשונים, שנדון בתוספות בכמה מקומות בש"ס, הידוע שבהם זה בסוכה בדף חפי, ובמקמה דף סמך סביב פרוטה דרב יוסף, והוא האם הפטור של עוסק במצווה פטור מן המצווה, האם הוא רק כאשר האדם לא יכול לקיים את שניהם, או אם הוא גם כאשר הוא יכול לקיים את שניהם. הדעה הדומיננטית בראשונים, ככה מופיע בשני התוספותים שציטטתי, שהפטור הזה רק במקרה שהוא לא יכול לקיים את שניהם. במקרה כזה נאמר הפטור של עוסק במצווה, פטור מן המצווה. אבל אם אדם יכול לקיים את שניהם, לא נפטור אותו. כמובן שתפיסה של... ומה בעצם ההוכחה הבולטת שלהם? לפי זה אדם הולך עם ציצית, אז הוא יקיים מצוות. אדם יושב בסוכה, הוא פטור מכל המצוות, לא שמענו, כן? והיות וכך, הם באים ומצמצמים את כל הפטור של עוסק במצווה, פטור מן המצווה, רק למקרים שבהם האדם לא יכול לקיים את שניהם. כשמעלה זה מעורר שאלה על מה ולמה יש צורך בסוגיה שלמה, אם אדם לא יכול לקיים את שניהם. ועל זה האמת שיש תשובה מאוד מאלפת שעולה ממקום קצת לא צפוי, מדברי הרמב״ם בפירוש המשנה באבות, בפרק ב' משנה א', שם הרמב״ם עוסק במשנה שאומרת, הווה זהיר במצווה קלה ובמצווה חמורה, שיהיה אתה יודע מתן שכרן של מצוות. כשהפירוש שהרמב״ם נותן לאותה משנה היא שבלווין אנחנו יודעים מהי מצווה קלה ומה מצווה חמורה, זה אנחנו יכולים לדעת דרך העונש. כן, היום לימדתי באיזה מקום אחר, בהאג, הוא מונה 200 לווים, 71 עונשים. לווים שעונשם מוות או סקילה או ארבע מיטות בית דין או קרת. עכשיו אני יודע מה חמור מה לא חמור, אבל היות ואתה לא יודע שכרן של מצוות עשה, למעט כאמור שתי מצוות עשה שמי שלא מקיים אותה עונשו קרת, שזה מילה בפסח, ושאר מצוות עשה, אז בעצם אין לנו מדד, אין לנו דרך לדעת מה קל ומה חמור. כשהנחת הרמב״ם היסודית היא שאכן גם במצוות עשה יש קלות ויש חמורות, רק שאנחנו נעדרים את היכולת להבחין ביניהם. ברגע זה ממשיך הרמב״ם ואומר שלו היינו יודעים מהי קלה ומהי חמורה, לא היה נאמר הכלל שעוסק במצווה פטור מן המצווה. עכשיו, שמה היינו אומרים? בוא תעזוב את הקלה ותעשה את החמורה. אבל היות ואנחנו לא יודעים איזו קלה ואיזו חמורה, זה הרקע לכלל, עוסק במצווה פטור מן המצווה. בעצם באופן בסיסי לשיטת הרמב״ם, אדם שעוסק במצווה היה אמור לעזוב את המצווה ולעבור למצווה אחרת, לו הוא היה יודע שהיא חמורה יותר. מדובר פה בעצם באיזושהי העדפה, שהאדם אמור להעדיף מצווה אחת על פני חברתה. עכשיו כאן אני חוזר לתוספות, אדם לא יכול לקיים את שניהם. הכלל הזה בעצם אומר, תישאר במצווה שאתה התחלת בראשונה, ואל תעבור לקיים מצווה אחרת, אל תעשה חשבוינס, אם אתה פה, תמשיך פה. אבל במידה, ואדם יכול לקיים את שניהם, בבקשה, עכשיו, לכאורה, בבקשה, תקיים את שניהם. או לכאורה, כאן כל תפיסה היסודית היא, שהיסוד של הפטור, שעוסק בסוף הפטור מן המצווה, הוא כי אתה לא יכול לעשות את שניהם, דיינו זה סוג של תרדה. כמובן, אני מקווה שגם חשתם את זה, כאשר עסקנו בכל הסוגיה של מי שביתו מוטל לפניו, מה בדיוק ההגדרה שלא יכול לקיים את שניהם? כן, התרדה הזאת, מה באמת העונן לא מסוגל לברך, המויצי, כן, טוב, זה כבר רוחב, כן, הוא לא מסוגל באמת לעשות מצוות, כאילו זה באמת סותר, כן, מה בדיוק ההגדרה הזאת, כן, כמה הוא טרות, כמה המצוות האלה דורשות, זה לא דברים שהם חד משמעיים וחתוכים, כן, ועדיין באופן בסיסי, התפיסה הזאת מניחה שהוא בנוי על כך, שזה סוג של תרדה שאי אפשר פשוט לקיים את שניהם. לעומת זאת, מי שגורס, שזה אור זרוע, שאדם שעוסק במצווה, הפטור מן המצווה, גם אם הוא יכול לקיים את שניהם, הרי שהכוחנו שיסוד הפטור לא בנוי על התרדה או על הקושי לקיים, אני אומר את זה בצורה אחרת, מסתבר שזה לא מהווה המשך ישיר של ההלכה הגרעינית יותר, שמצאנו אותו ביחס לחתן ולמי שמתו מוטל לפניו, ביחס למצוות מסוימות, וזה הורחב לשאר מצוות, אלא יש פה מעין גיבוש תפיסה חדשה, תפיסה שונה. אומנם נראה שיש הבדל גדול בשאלה הזאת בין האור זרוע לבין בנו רב חיים אור זרוע. ואני אסביר את הדבר. האור זרוע אדם הזה בכל סוכה. יש לו שם דיון ארוך, הוא מתעקש שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, גם אם הוא יכול לקיים את שניהם. ואז הוא שואל את השאלת שאלת המחת של תוספות. אז מה, זה אדם שמקיים מצווה שהוא מציצית, מה זה פטור במצוות אחרות, כן, אחד שמענו דבר כזה, אז הוא מציע מושג שמי שרגיל במושגים הבריסקאיים, זה כאילו חוצב ישר מתוך רב חיים. האור זרוע אומר שצריך לשים לב שהלשון של הדין הוא העוסק במצווה פטור מן המצווה. לא כתוב שמי שמקיים מצווה פטור מן המצווה. או בלשון אחרת לא נאמר שאדם שמקיים מצווה פטור, אלא מי שעושה מעשה מצווה. אז הרקע הזה הוא אומר, שאדם שיתתף עם ציצית בבוקר, בשעה שהוא מתתף בציצית, באמת באותה שעה הוא פטור ממצוות אחרות, גם אם הוא יכול לקיים את שניהם. אבל אחרי שהוא כבר מתתף בציצית, הוא כבר לא עוסק במצוות ציצית. נכון שהוא מקיים מצוות ציצית, אבל הוא לא עוסק בה. זה ההסבר שהאור זרוע נותן. האמת שבסופו של דבר, הפער בינו לבין התוספות כמעט נמחק, כן?
הוא עוסק בבניין בית המקדש,
זה יכול לקחת חודשים. זה נכון, זה נכון. אבל זה די נמחק, כלומר. אתה אומר, עובד שמונה שעות. תשיג לי חשמל, הנבי, זה הולך לחבות תכף. אתה יכול? אפשר לקרוע את הפלסטיק הזה? תגיד לי. יש פה פשוט פלסטיק. אין לי בטריה פשוט.
אבל זה נפתח.
כי הבנאי שבנה פה לא רצה שאני אשתמש, ראית? אפשר לקרוא את הפלסטיק.
לא שילם לו, שילם לו בשביל אחד, לא בשביל
אחד. אבל סגר את זה בטון.
צריך שיהיה נפקא מינה, אני שליח ללכת לאוסטרליה, לביגל, לאוסטרליה. אני חודשיים, אז מה, לא מניח תפילה לחודשיים?
זאת שאלה טובה, כולנו מרגישים שזה לא ככה. שאני רק אספר, זאת שאלה טובה, כאילו, בוא נראה ככה, הלב של כולנו הולך לכיוון, שזה רק לא יכול לקיים את שניהם. אני אומר אבל בכנות, גם מה שפטרו רובנו המכריע, לא רגילים לחשוב שאפשר לקיים את שניהם. כאילו מה שלמדנו עד עכשיו פה, בקונטקסט שלנו, מישהו מרגיש שאדם לא יכול לקיים את שניהם, שהוא לא יכול גם להגיד קריאת שמע וגם לקבור את האמת שלו?
זה אחר זה.
אני לא יכול, זה, כאילו, האם אתה מתחיל עם פיצטה, לבדוק ככה, לבדוק ככה? בסדר, לא נורא, יהיה בלי חשמל, בסדר. אני אדבר מוישה מפי, אני פשוט אקח גמרא למישהו, זה בסדר. זה בסדר, זה בסדר, אני אסתדר.
לפי השיר שהצעת לפני שבוע שבועיים.
מחבר אותו, בסדר, כן.
שכאילו
הסיירות שלך.
ברקע, מישהו שנמצא בפעילות, אז כאילו התחושה שהוא מוחק
כן. אז זה לא בונים על סגליצה פטור מן המצווה, זה לא בונים על טירדה, זה בונים על משהו אחר. ואני אומר, מי שבונה על הטירדה שהורחב, כן? אני אומר, אז האור זרוע עצמו, מצד אחד הוא לוקח את זה למחוז חדש, מצד שני הוא מאוד מצמצם את הפער, לומר, לבן שלו, רב חיים אור זרוע, בתשובות מערך אור זרוע, יש לו תשובה ידועה, אבי מורי כתב על זה מאמר גדול, בקובץ שנקרא כבוד הרב, זה קובץ... יצא לאור לכבוד יום הולדת, אמר לי, ה-70 או 75 של סבי הרב, אבל היה אסור להגיש לכבוד יום הולדת שלו. אז פשוט קובץ לכבודו. ושם יש מאמר גדול של אבא, על העוסק בתורה פטור מן המצווה, ושם הוא מתעסק בתשובה של המערך אור זרוע, שכותב לא פחות מזה, שתלמידים בבית רבותם, היות והם עוסקים בתורה, הם באמת פטורים מכל המצוות. ככה הוא כותב. כמובן השאלה שמתעוררת, אז זה כל המאמר נכתב, הוא הרי לכאורה על תורה לא שמענו שעוסק בתורה פטור מן המצוות. אז המאמר מנסה לעשות כזה הפוך על הפוך, כן? עוסק בתורה גם פטור מן המצוות. אני לא אכנס לזה ברשותכם, אבל אני רק אעיר, והוא אומר רב חיים אור זרוע שם, שזה בנוי על הרעיון, לא בודקים יכול לקיים את שניהם או לא, והוא אומר, הסיבה היחידה שתלמידים בבית רבותם יכולים לקיים מצוות, זה היות ואנחנו פוסקים שנשים שפטורות מצוות עשה של הזמן גרמה, יכולות לקיים אותם ולברך עליהם, אז גם התלמידים בבית רבותם הם לא גרים מנשים במצוות עשה של הזמן גרמה. עכשיו באמת יש איזושהי תפיסה הרבה יותר מרחיקת לכת, שאדם שמקיים מצווה אחת, בתור מצוות אחרות. ואני יודע, מאבי מורי שמעתי הרבה מאוד פעמים את הניסוח שלו, הוא דיבר על זה יותר במונחים, שזה לא העניין שתירדה הוא יכולת לקיים את שניהם, אלא מדובר על כך שאדם מקבל תפקיד, מי שמכיר גם את תפיסת העולם של אבא, מבין כמה זה מתאים, כן? האדם הוא מצווה מראשיתו, ואם ציוו אותך עכשיו לעשות מצווה אחת, לא ציוו אותך את המצווה השנייה, הוא תמיד מדבר במונחים של חייל על משמרתו, יודע כל אחד פה שהיה באיזה מוצב, שיש עמדות ברזל, שמו אותך בעמדה, אתה לא עוזב אותה, אתה לא שואל, צריך אותך שם, כן? עכשיו זה העמדה שלך, זה לא עניין לך מה קורה בעמדה אחרת. אמרו לך להיות פה, אתה עכשיו פה. כן, עכשיו, אתה, אני חושב, קנית את אותו רעיון במילים שלך, אתה רוצה אולי לחזור עליהם? מה? תגיד, לא? יכבה לי המחשב, אני לא יכול לחזור על המילים שלך. דיברת על המעבר לריטואל, כן? אני חושב שזה די דומה, כן? אני שאני טועה. לא, אני לא יודע אם זה צער, היא שואל אותך.
לא, אני רק אמרתי שברגע שהם עוזבים את הנושא של תרדה, שמשהו שהוא לוקח את הסוגיית של האדם, אז
עוברים
לזה משהו...
כן, אז זה... אני מנים קצת אחרות, אבל הרי אני אומר, כלומר, שזה ברוכה בעצם השאלה, האם הוא נשאר, האם נדבר עדיין אותה שפה, או אם הוא תחיל לדבר שפה חדשה לגמרי, האם זה רעיון אחר לגמרי. אני אומר, עדיין לאף אחד פה לא פתור, מה נקרא יכול לקיים שניהם? זאת שאלה באמת קשה. מה הכוונה, כן? ובאמת צריך לומר את האמת, שזה הולך יחד אולי עם תהליך נוסף, שאם הדין, עכשיו אני לא יודע להגיד את זה בכרונולוגית מתאים, מבחינה למדנית אפשר לראות קשר. יש לנו הרי כרסום ברור בהלכות המיוחדות והמקבילות של מצוות כוונה. כמו למשל דין החתן, שהמשנה אומרת שחתן פטור מקריאת שמע, ואם הוא יכול, אם הוא רוצה, הוא יכול, כמו רבן גמליאל, היום אומרים, אסור לחתן לא לקרוא קריאת שמע. למה? מה, אתה מכוון כל יום? ודברים דומים בלכות תפילה אנחנו מוצאים. דברים בלכות תפילה מופיע...
זה רק באשכנז,
אני לא יודע. אבל בלכות תפילה, ברמב"ם עוד נפסק, למה זה? שאם אדם בא מהדרך, והוא טרוד, והוא לא יכול להתרכז שלושה ימים, אז... שלא יתפלל, כי הוא לא יכול לכוון, אין אף אחד שעושה את זה, כן? כלומר, יש לנו כרסום שלם באופי של המצוות האלה כמצוות כוונה, גם הם, בלשון שלך, הפכו למעין ריטואל. אומרים את המילים, ב-18 עושים את התנועות הנכונות, אומרים את המילים הנכונות, דופקים נכון פה, שם, כן, הולכים אחורה. עכשיו, ברגע שהמצוות כוונה, הן מאבדות את המהות שלהן כמצוות שדורשות ריכוז מיוחד, אז הן כבר לא שונות מהותית משאר המצוות, זה כמעט להתבקש, תגיד, פטרו מכל המצוות. זה, עכשיו אני לא יודע אם זה הולך ללכת כרונולוגית, תכלס היום אני יכול להגיד, שאני מבחינה סינכרונית, מסתכל על המכלול, ואני רואה טשטוש מוחלט בייחוד של המצוות האלו, אני חש שזה הולך יחד עם אותו נתון. אז זה סגירה מסוימת של הנושא הזה שהתבקשתי לדבר עליו. אני נטול מחשב, אז מה שאני הולך להגיד, אני סתמכתי היום על הספרייה שפה, אז אני אדבר בעל פה, בסדר? אתם תעזרו לי, צריך מישהו יתרום לי את הגמרא שלו. שכוח, בסדר. אוקיי, גם גמרא הסתמכתי על המחשב. אוקיי, אז אני רוצה להראות לכם עוד ספיח אחד מהדברים שראינו בפעם קודמת על היחס בין הברייתות. וזה, עסקנו בברייתת מי שמתו מוטל לפניו בירושלמי, לעומת ברייתת מי שמתו מוטל לפניו בבבלי. וראינו שבירושלמי הקונטקסט של הברייתה כולו סביב אכילה, על היבטים שונים שלה. אם זה איפה לאכול, אם זה כמה לאכול, אם זה אם לאכול לבד, עם אנשים אחרים, התפריט, כן? וראינו איך בברייתת הבבלי, מצד אחד מעממים את מרכזיות האוכל, למשל, הדין שלא אוכל כל צורכו, לא שותה כל צורכו, יצא מתוך הברייתה. מהצד השני, הברייתה של הבבלי, מרחיבים את הפטור לפטור מכל המצוות. על רקע זה, נוצרה פה בעיה שמאוד נטריד הראשונים. וזה איך להבין את דברי הברייתה, בדף י"ז עמוד ב' י"ח עמוד א', ואינו מברך ואינו מזמן ואין מברכים עליו ואין מזמנים עליו. מה זה האין מברכים עליו הזה? אז אומר רש"י, אין צריך שיברכו לו אחרים בברכת הלחם. אז מה רש"י מעלה על דעתו? שאחרים יברכו עבורו, הוא לא יברך והם יברכו. וכאן הנושא הזה, את התוספות פה הם לא עסקו בזה, סליחה, הם עסקו בשאלה האם הוא אסור לברך או פטור. מה הרמב"ן בתורת האדם? ומאוד מאוד מתקשה להבין למה בכלל צריך להגיד דבר כזה. אם אדם לא מברך, ברור שאחרים לא מברכים עבורו. אבל מה, על מה בדיוק מדובר פה? עכשיו אני לא מסוגל להקריא את זה, כי כאמור אין לי מאיפה להקריא, אבל הרמב"ן בתורת האדם, בשער שעוסק במי שמתו מוטל לפניו, הוא מקדיש כמה וכמה, מאמץ גדול מאוד לפרש את המשפט הזה. למה בדיוק הכוונה? באיזה הקשר הוא נאמר? הוא בין היתר הכיוון המרכזי שהוא הולך עליו, שאין מברכים עליו, אין הכוונה לברכת המוציא. אין צורך להגיד את זה, אמרו את זה שורה אחת לפני כן. אלא אין מברכים עליו, הוא ברכת המזון, ואז יש לו כפילות בין זה לבין. אין מזמנים עליו, הוא צריך להסביר, אני רק מאיר שלכאורה בעיה. עזבו רגע את הפתרונות, אני אקרא את זה פעם הבאה כשהספרים יהיו. אבל משהו פה דואג לי, שר כוח. אבל אני רק מעיר שהבעיה איך נוצרה. אם נחזור רגע לברייתת הירושלמי, יש פה למישהו לברייתת הירושלמי לפניו? מישהו מדפיס את הדפים. אז מה נאמר באותה ברייתה? יש נוסח קצת אחר. לא, מיקרא, אני לא, אני סומך עליך שאתה יודע לקרוא גם כן. אבל מה נאמר בברייתת הירושלמי, אני קורא? נאמר, ואין מזמנים עליו, ואם ברך אין עונים אחריו אמן, ואחרים שברכו אין עונה אחריהם אמן. לגמרי קוהרנטי. עכשיו, מה קרה בברייתת הבבלי? הנושא הפך להיות לא רק שהוא לא מברך עם אחרים, אלא שגם לא מברך עם עצמו, ואז מה קורה לצלע שאומרת שלא מברכים עליו, היא כבר מיותרת. נכון? בתופעה דומה ראינו, תודה, בואו אני אשתף אתכם פה עכשיו ברמב"ם, וחזרנו על הבעיה, מה היחס בין הלכות קריאת שמע ברמב"ם לבין הלכות אבל. בלכות קריאת שמע עונה, מי שמתו מוטל לפניו פטור מקריאת שמע ויכול לקרוא, בלכות אבל פרק ב' מה משמע? שהוא אסור לו. אז כאן תדעו לכם שסבי הרב מתייסר בזה ממש. כאילו, אמרתי פה קודם לכמה חבר'ה, מישהו עבר קצת על השיר רשימות? הוא כמה פעמים חוזר אותו דבר, והרקע הוא שהוא אני מלמד כמו. הוא אומר שיעור, הוא הולך הביתה, חושב על זה, בא לשיעור הבא, אומר על זה עוד פעם. הולך הביתה, חוזר לשיעור הבא, אומר עוד פעם. עכשיו מה שעשה פה הבחור שהדפיס את זה, הוא כתב את כל מה שהוא אמר, במקום לערוך את זה. אבל הוא כמה פעמים חוזר פה, מתלבד ומתייסר, והוא לא יודע מה הוא אמר, מה להגיד. אבל אחד מהשאלות שיש לו פה, זה עמוד ריש מם, הוא מעלה את כל השאלה הזאת, מה עם הרמב״ם ויכול קריאת שמע מול הרמב״ם בלכות אבל, בסופו של דבר איך הוא יוצא מזה, לא יודע אם זה ימצא חן ביניכם, אבל תראו איך הוא יוצא מזה. הוא טוען שיות ובקריאת שמע מופיע שם הנושא של בכל נפשך ובכל מודך, אפילו נוטל את נפשך, שיש קיום של צידוק הדין ואמירת קריאת שמע. אז באמת בקריאת שמע יש דין מיוחד שלמרות שר כוח, מדברים שזה יעבוד? עובד? איפה מכניסים? פה? סלמן, אז אני לא מתבצל, תעזור לי, בסדר? שכוח, אוקיי, חזרנו לחיים, שכוח, תודה רבה. אוקיי, אז הוא רוצה לטעון פה, טוב, עכשיו אני אקריא לכם את הרמב"ן, את הכל, בסדר? רק שזה ייפתח לי. נפתח, אוקיי. אז הוא רוצה לטעון, אני אקריא לכם את זה. למה אני מקריא? כי קשה לי לחזור על זה במילים שלי, כי אני לא... זה נראה לי קשה. אבל הוא אומר ככה, יש מצוות, יש קיום של צידוק הדין בקריאת שמע. ועל רקע זה הוא אומר, שיש ליישב דברי הרמב״ם, שפסק דונן פטור מקריאת שמע, זה רצון לומר, דונן פטור מצוות קריאת שמע, מכל מקום פסק דונן רשאי להחמיר על עצמו, ויש לומר, זה רצון לומר, שאם דעתו פנויה עליו, בכדי שיכול לקיים חלות צידוק הדין בקריאת קריאת שמע, אז רשאי לקרוא את קריאת שמע. השאלה יותר טובה מהתשובה, זאת האמת. עכשיו, אולי התשובה היא שאנחנו מבינים איך הבעיה נוצרה, ובזה נסתפק. אבל אני אומר, יש פה סדרה שלמה של כפלויות, של קשיים, שהם כולם נובעים מאותה נקודה. מבעל הגישה הדיאכרונית רואה לנגד עיניו איך זה היה הגרעין היסודי הראשוני ואיך הוא עובר תהליכים. הבעיה היא שהגרעין הראשוני לא נעלם, עכשיו הוא צריך כביכול, הוא ממשיך להתקיים בצד ההרחבה שלו. עכשיו, האם יש לו קיום בפני עצמו, האם אין לו קיום בפני עצמו, זו אותה בעיה והם מברכים עליו. בוא נמצא את זה ברמב"ן, בסדר? בתורת האדם, אני אפתח את זה, אני אקריא לכם את הדברים. בבקשה, אוקיי, אני מקריא את זה. אוקיי, הוא כותב הרמב"ן. הנה. אין מברך ואין מזמן דקטני, פרשו בו שלא מברך המוציא ואינו מזמן ברכת המזון. דקטני, אין מברכים עליו. אז מה זה? שיתפה דנישן הנקת, דניין המועצי, מה מברכים עליו איקה? ברכת הלחם היא, ואין אדם מברך לחברו, ברכת הנהנים. ואם היה חברו אוכל עמו לעצמו הוא מוציא. עכשיו כאן אני אומר מאמר מוסגר, מי שמכיר קצת התורות של סבי הרב על זימון, אז יודע שכל מה שהרמב"ן שולל, הרב אמר אותו בסימן קריאה. דיינו, וזה מופיע פה גם ברשימות שיעורים. אחד מהחידושים של הרב על זימון הוא, שזימון לא עובד מדין שומע כעונה. זה לא ששומע כעונה בונה על רעיון שכל אחד אמור לברך בתורת עצמו, ואם אתה שומע את האחר, אתה יוצא ידי חובה, כאילו אתה אמרת בעצמך. הרב בנה רעיון שזימון זה חבורה שאוכלת יחד, והם מברכים כקבוצה. לא שכל אחד, כמו שכשרואים תזמורת, אנחנו לא צריכים שהכנר יוציא ידי חובת נגן הוויולה. כן? אלא הכנר, התפקיד שלו לתרום את הכינור, והתפקיד של נגן הוויולה הוא את הוויולה. הם יוצרים הרמוניה ביחד, שאנחנו מברכים כחבורה, יש לבני החבורה, לכל אחד תפקיד, יש מישהו שמוביל, ויש אנשים שהם רק שותפים במידה, וגם להם יש תפקיד, והוא עניית האמן. והרב בונה את אותו דבר גם על חזרת השץ, והוא גם רצה לייסד דבר דומה, גם בברכת המועצי. שבברכת המועצי, המשנה אומרת בברכות בפרק שישי, בדף מבית, שרק כאשר הסב הוא אחד מברך לכולם, לא שמענו מעולם בלכות שומע כעונה שאדם צריך להסב. מה תפקיד ההסבה? לקבוע אותם כחבורה, כשהם נקבעים כחבורה אז אחד מברך לאחר. הרי כזה באמת הרב רוצה להציע שהייתה אבא אמינה, שהיות וכאן מי שמיתו מוטל לפניו, לו אחר היה מברך עליו, לא כאילו הוא ברך בעצמו, אלא הוא חלק מקבוצה שאוכלת. אז מה הייתי מעלה על דעתי? שאת זה הוא יכול, אז גם זה לא. עכשיו האמת היא שכל האב המין הזאת כתובה ברמב"ן פה, רק הרמב"ן אומר זה לא יכול להיות, כי הברכת המועצי הוא לא שונה משאר הברכות, זה מה שהרמב"ן אומר. ואז הוא ממשיך. יש מן הראשונים שמחקו אותו מן הספרים, הם מברכים עליו. ולי נראה, אינו מברך ברכת המזון לעצמו. ואינו מזמן על אחרים בשלושה. ואינו מברכים עליו ברכת המזון. שלא תאמר, כיוון שאינו יכול לברך לעצמו, יהיה כבור, וחכם מברך ובור יוצא, ואין מזמנים עליו לחשוב במניין שלושה לזימון, וכולו גב לידי ברכה קטנה. למה הוא רומס כאן? הוא רומס כאן לגמרא בברכות בדף מ"ה עמוד ב'. שם הגמרא דנה, האם שניים יכולים לזמן. המשנה אומרת ששלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן. מה הם שניים? היא מחלוקת שם המוראים. האם הם רשאים או אינם לא רשאים? בתוך זה מביאה מה קורה, משווים שני אנשים, חכם ובור. אחד שיכול לברך ואחד שלא יודע לברך. ומה שלפחות הרמב"ן פה נוקט, אם אנחנו נחזור למושגים שנאמרו קודם, אומנם על המועצי הוא שולל את התורות שאמרתי קודם. אבל שככל הנראה יש הבדל בין חכם ובור לבין שלושה שאכלו כאחד. שלושה שאכלו כאחד אוכלים בתורת זימון, וחכם ובור הם מברכים בתורת אחד מוציא את חברו ידי חובה. מילים שומע כעונה. ומה שבאים לשלול זה שלא רק שזימון אין, גם אין כמו חכם ובור. רק מה, הוא לא מוכן לומר את זה על ברכת המועצי. אבל אפשר להרגיש, יש פה עודף כפליות, עודף בעיות, שהן כולם נובעות מאותו רקע, כולם. בסדר, עכשיו בואו נרחיב טיפה בנושא של זה שהוא לא מברך ברכה ראשונה. טיפה, אני אסביר פה את היסודות של ברכה ראשונה. זה גם דבר שאני חושב שהוא מוזר לאנשים. כן, הזכרתי כשמציאו נוח שנשב שיבה, הוא אמר לי, מה זה שאני לא מברך? אז רב שלמה זלמן אוירבך התייחס לזה בקטע מאוד מאוד יפה במנחת שלמה, ואני מבקש לקרוא את זה. דברים דומים לגמרי מופיעים ברשימות שיעורים, אותו רעיון לגמרי. כן, ואני קורא את הדברים. כן, רב שלמה זלמן כאן רוצה לחדש ש הדין של אסור ליהנות בעולם הזה ולא ברכה, או החובה לברך ברכה ראשונה, היא ביסודו של דבר, הוא לא איסור, אלא הוא מהווה, לא, הוא מהווה מצווה. הטילו חובה על האדם לברך ברכה ראשונה, ולכן אסרו עליו לאכול, אלא אם כן הוא יקיים את מצוותו. ולכן, כשאני בא למי שביתו מוטל לפניו, ואני שואל את עצמי, האם האדם הזה, אני אומר לו, אל תברך או לא. הרי השאלה היא, מי שמתו מותר פטור ממצוות עשה, אבל אסור לעבור איסורים. בעצם זאת השאלה שעומדת למבחן, וזה אני קורא, הוא כותב שלם מזלמן, ככה. ודאי עיקר חיוב ברכת, ישורה 109 בדף 3. ודאי עיקר חיוב ברכת הנהנין ומשום דחיבו חכמים להודות ולהלל להשם קודם שהוא אוכל ושותה. זה מתחיל כחובת ברכה. וחיוב זה סברה הוא משום מידה דרך ארץ. כי למצינן שחיוו לברך בברכת המצוות. אלא ההבדל הוא רק בזה. דילו גבי מצוות לא עלמו כל כך את החיוב עד כדי כך שיהיה אסור לעשות מצווה ולא ברכה. כלומר, הסתפקו בכך שיש מצווה לברך ולא הטילו עליך איסור. ולא, ושפיר מותר להניח תגיד את התפילים באמצע התפילות ואחר כך, מה שאין כן גבי ברכת הנהנין עלמו רבנן לחיוב הברכה ואמרו דכל זמן שלא ברך הווה כאילו מעל או גזל כדית בברכות. נמצא זה לפי זה תמה דחשיב גזל הוא רק משום זה מחויב לברך, אבל לא שהברכה באה להתיר את האכילה, ומשום אחי בעל קרי ועונן כיוון ולא מחייבי בברכה, שפיר מותר להם לאכול ולשתות ולא ברכה, כיוון שעיקר איסור הנאה ולא ברכה איננו כלל איסור עצמי, אלא מסתעף רק ממה שחייבו חכמים בברכה, ולכן כל שהוא פטור מן הברכה אינו עובר כלל בשום איסור. הדברים דעתי מאוד נכוחים. האמת היא שכשלומדים פרק 60 מגלים שהדברים נתונים שם במחלוקות גדולות מאוד בין פרשנים. מי שרוצה לדקדק יכול להציע שזה גם מבדיל אולי בין לשון התוספת לבין לשון הגמרא. אבל שלמה זלמן הוא מפנה שם גם לשאלה של המהרש"א. אוקיי, אני בכוונה אני אסביר לכם למה. הגמרא שם אומרת בדף ל"ה, אני קורא, אמר רבי חנינא בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל. על זה אומר רש"י, גוזל הקדוש ברוך הוא את ברכתו. שאל אמר שהוא לא מבין מה רש"י רוצה, לכאורה מה הוא גוזל מהקדוש ברוך הוא?
את
האוכל. למה רק מישהו גוזל את הברכה? כן, אני אקריא לכם את לשון אמר שעה. כן, זה יכול להיות, זה תלוי לי בדעות עכשיו, וכתה, הנה, קורא לכם את אמר שעה, הוא אומר, בוא נמצא את זה, לא מוצא את זה, אבל אני זוכר שהוא שואל את זה, אוקיי? שנייה. כן, זה בחלק ההגדה, רק שנייה. טוב, אני לא רואה את זה פה, אבל זו שאלה ידועה, כן? ודומה שזאת בעצם השאלה ששומעת על הפרק. בדברי רש"י בפשטות משמע, מה שזכור לי גם הרמב"ן על התורה בפרשת קדושים. גם הוא מתבטא בצורה כזאת, והמהר"ל בגור אריה שם תוקף אותו, בדיוק אותה התקפה. הוא אומר, אתה גוזל את האוכל. הוא גם תוקף את הרש"י הזה. ולכאורה זה תלוי בשאלה נוספת, שהיא רב קיבי גרמוד מפורסם, בדף י' ב' בברכות. שם במסגרת תוספות דיבור מתחיל לא להטוי אינמה, מופיעה מחלוקת בין עריף לבין ערי, האם אומרים ספק ברכות להקל בספק ברכות הנהנים. אני קורא לכם, לשון, זה בסוגיה של פתח בחמה וסיים בשיחה. אז מופיע שם כך, פרש רב אלפס, השתא דלא הפשיטא באי הנזירא לכולה, ואפילו פתח בחמרה וסיים בשיחה יצא, ורי היה אומר לחומרה, זה צריך לברך פעם אחרת. ניר בקי ואגר למטה, ולא שייך אחר לומר ספק ברכות לכולה, זה כבר כתב מרשה בפסחים, בפירוש הרשב"ם, דיבור מתחיל להודיעך כוחו, זה לא שייך כאלה ברכת המצוות, הברכות אינן מעכבות. בברכות הנהנין אסור לאכול ולא ברכה, עין שם, בלשון אחרת זה לא ספק מצווה, זה ספק איסורה. ולא אבי כאן חשש ברכה לבטלה, למה? ואם לא יברך, יהיה אסור לו לשתות. כלומר, אדם שיש לו ספק איסורה, הוא לא יכול בגלל הספק לאכול, ולכן הברכה היא נצרכת בתורת ודאי, כי הוא... לא אכפת לי אם אתה אסור בתורת ודאי או בתורת ספק. סוף כל סוף, אם אדם אסור, אז תמילה, מותר לו לברך. אחרי זה ראיתי באבן העוזר שכן כתב מסברא דנפשי ולא הביא דברי המהרש"א. כן? אז זה לכאורה השאלה שעומדת כאן על הפרק. דהיינו, האם אני מתייחס לעולם של ברכות הנהנין כאיסורה, כהעולם שייך לקדוש ברוך הוא ויש לנו כלי הלכתי להתיר אותו? ואם אני מתייחס כך לעולם של ברכות, לכאורה יש מקום לשייך את התחום של אכילה ללא ברכה לעולם האיסורה, והיה מקום לומר שמי שמיתו מוטל לפניו לא יכול לאכול בלי ברכה, כמו שאסור לעבור איסורים, וככה הוא באמת מביא פה בהערות, לא יודע אם הרב ציטט בשיעור, אבל הוא מביא בשם הכל בו, בסוף הלכות אבל, שהוא כותב ככה, אני מצטט, יש מי שאומר שאבל, כשמיתו מוטל לפניו, עליו לקוברו, שפטור מכל המצוות האמורות בתורה, שלא מברך ברכת המוציא, ולי נראה שמברך, מפני שאסור ליהנות בעולם הזה ולא ברכה. אז באמת יש דעה כזאת, כן, שהוא יברך, אבל הדעה הדומיננטית והרווחת, וזו שנפסקה להלכה, שאבל, מי שמיתו מוטל לפניו, אוכל ללא ברכה, והסבר הדברים הפשוט, כמו שלמה זלמן אומר, כי זה שייך לתחום המצוות. יש מצווה לברך, מי שלא מברך, אסרו עליו לאכול, אתה לא מצווה לברך, ממילא אין עליך את האיסור, לכן הוא יכול לאכול בלא ברכה. בסדר, אז עד כאן עניינים שונים בברייתא הזאת. מפה בואו ננסה קצת להרחיב בנושא של מה ההגדרה שמתו מוטל לפניו. אז כאן אנחנו ראינו שאלה ראשונה, היא נדונה בסוגיית הבבלי. האם מתו מוטל לפניו, הכוונה, קודם כל האם זה המת שלך או לא, זאת שאלה ראשונה. ורואים את זה כבר במשנה. אם המת הוא שלך, אז זה מוטל עליו. אם הוא לא שלך, דווקא אתה מנושא המיטה. אבל זאת שאלה ראשונה. תוספות כאן, בעקבות סוגיית הירושלמי, נכנסים לדיון, ניקח אותנו לכמה וכמה מקרים, כולל דברים שקשה לי להסביר אותם. אני אומר את האמת. וננסה, וזה עובר למספר שאלות. שאלה ראשונה היא מה קורה בשבת ויום טוב. אז בואו נראה את הנתונים הפשוטים שיש לפנינו.
אני אומר שעוסק במצווה זה לא
זה נכון, כי איזה גורם הכניסו של הטירדה? ואני חוזר, אדם שמנהל אירוע, כל הזמן תרוד, הוא כל הזמן חושב על מה יהיה, כן? מי שעושה שמחה, מי שעושה אבל, מי שאחראי על משהו, כל הזמן הולך תרוד, הוא כל הזמן רושם לעצמו דברים, הוא נזכר בדברים, הוא עושה דברים, כן? כלומר, העוסק במצווה, זה לאו דווקא חייב להיות שהוא הידיים שלו קשורות מוחי הגב, כן? אבל הראש שלו לא פנוי עכשיו בדברים אחרים, הוא לא יכול להתעסק בגלל... אז אולי העוסק הוא לא רק פיזית, אלא הכוונה שאתה פועל, אבל אדם שצריך לקבור מת, הוא כרגע הוא עוסק במצווה. זה לא משנה אם כרגע הוא יושב על כיסא וחושב על ההספד, או חושב על כיסא ולא חושב על כלום, כן? הוא מוגדר כאדם שעסוק במשהו, כן? אני אומר, השאלה הזאת של מוטל לפניו, הוא עולה בסביב השאלה של שבת ויום. טוב, וכאן, לכאורה, יש דברים בורים בברייתא. שכמה הברייתא אומרת? אני קורא, הברייתא בדף י"ח. הברייתא אומרת, ובשבת מסב ואוכל בשר ושותה יין, ומברך ומזמן, ומברכים עליו ומזמנים עליו, וחייב בכל מצוות האמורות בתורה. ולכאורה, ההסבר הפשוט של הדברים, מדוע בשבת אין דיני מיתו מוטל לפניו? הסיבה היא כי אי אפשר לקבור בשבת, אז הוא לא מוטל לפניו, נכון? האמת שוכב, והוא לא פה, והוא צריך לקבור אותו, אבל היות וזה לא מוטל עליך עכשיו, אז יש פה מעין פוז כזה, יש הפסקה. אלא מה, שראשונים עוררו כנגד זה, מהירושלמי שראינו בשבוע שעבר, שהתוספות ציטטו. בואו נראה את הדברים בתוספות. שם הרי הירושלמי עסק במחלוקת, אם זה מפני כבודו של מת, או אם זה מפני שאין לו אחר שיקבור אותו. ואז הירושלמי שואל, אני קורא מתוך התוספות, כן, בתניה פטור מנטילת לולב, כסול כדאי תחדמי לי ביום טוב, ובו אינו תרוד לי שם מסור, ומשני תיפטר בכל פירוש בחולו של מות. והתניה פטור מתקיעת שופר, איתלך למימר, בחול ולא ביום טוב, בתמיה. ומשנה, אמר רבי חנינה, מכיוון שהוא זקוק להכין לו ארון ותכריכים, כי דתנן מחשיכין על התחום להביא לו ארון ותכריכים, כמו שהוא נושא מסעות דמי. על מה מדייקים התוספות? משמע, ובשבתות וימים טובים, אינו רשאי לברך או להתפלל ותרוד להחשיך לו על התחום, להביא ארון ותכריכים. כמה אנחנו רואים, נאמר במפורש, שביום טוב, בראש השנה, היות ואדם יכול להחשיך על התחום, להביא ארון ותכריכים, שהוא גם נחשב כמי שמיתו מוטל לפניו. עכשיו, היתר הזה, להחשיך על התחום, הוא גם בשבת, או לא רק ביום טוב. אז לכאורה צריך לדייק מפה, שהוא נחשב מוטל לפניו, ואומרים, אומר, מי תעושה, זה סותר את הברייתא של מסב, אוכל, כן, אני קורא. וקשיא מסיפא, דקטני בשבת, מברכים עליו וזמנים עליו, וחנתניא נמי בירושלמי, אותה ברייתא מופיעה בירושלמי, באמת הוא גם אומרים, בכל, אבל בשבת מסב ואוכל ומברך ועונים אחריו אמן. וכאן באים בתוספות מספר תשובות. הוא אומר, הרי דפליגי הדדי רישא וסיפא בירושלמי. אז דעה ראשונה אומרת, זו מחלוקת בין חלקי הסוגיה בירושלמי, או בלשון מאוד פשוטה, לפי הברייתא שמסב, אוכל בשר ויין וכולי, הוא גם איתו לולב, הוא גם יתקע בשופר, ואין בכלל דיני מי שמתו מוטל לפניו ביום טוב, ואילו הרישא חולקת. ואומר, ורבי נתנאל היה אומר, זה אפשר ליישבו. דוודאי אם דעתו להחשיך על התחום, אז יש לנו לומר, זה תרוד להחשיך, ואינו רשאי לברך. אבל בסייפה מיירי, בשאין דעתו להחשיך על התחום. פה יש תירוץ שהוא מעניין, כי הוא כאילו טורף כמעט את כל הקלפים של מה שלמדנו עד עכשיו. מה בעצם הם אומרים? זה תלוי בך. אתה יכול להחליט. עד עכשיו לא ראינו שפה כזאת. עד עכשיו מה הייתה השפה? באמת מוטל עליך. לא בודקים אם אתה עסוק, לא עסוק. יכול, אומרים, שמה, אתה תרוד. פה ביום טוב, כאילו מה בעצם הוא אומר? בוא נבדוק אותך. אם אתה בן אדם שאומר נישט ושבס, כן, אני לא מתעסק בזה ביום טוב או בשבת, אז זה נאמר דין הברייתא, אז תאכל ותסב ותשתה יין, תאכל בשר. אבל אם אתה מחליט שאתה תחשיך על התחום, לך זה יתפוס. עכשיו, זה ההפתעה קצת מהגישה הזאת, שהיא כאילו מדברת בשפה כל כך שונה ממה שהיה קודם. אני מניח שמה שצריכים לומר פה זה שדבר כזה נאמר דווקא ביום טוב. זה היינו באופן בסיסי, מהי הנחת היסוד? שיום טוב לא אמור בכלל להיות זמן שמתו מוטל לפניו, אלא אם כן אתה בפועל רוצה, כן? אבל באופן בסיסי הגישה הסוברת שיום טוב גם לא נחשב מתו מוטל לפניו. אז זה תוספות מהירים, אני קורא. ומן הירושלמי, דמשנה, דפטור, מנטילת לולב, דמרי, בכל המועד, דתרוד, דיסה, מסעו, למדנו שבכל המועד שהיה חנינות כשמתו מוטל לפניו, וכיוון וכשמוטל לפניו שהיה חנינות, כי מוטל עליו לקוברו, כי מוטל לפניו דמי. זה לגבי בכל המועד. בראשונים יש עוד דעות, בואו נקריא לרגע את דברי הראש. הראש בפרק ג' בברכות הלכה א' עוסק בשאלה הזאת, והראש אומר כך, אני מקריא, וזה משהו שלא מופיע בתוספות, שצריך להבדיל בין יום טוב לבין שבת. ככה מופיע בראש, אני קורא את זה. הראש אומר ככה, אני קורא, ולאב דסביר עלי לירושלמי דענינות נוהג בשבת, דה בירושלמי דקטני מת ואומרים בחול, אבל בשבת מסב ואוכל כל צורכו, אלא מה הייתה ראייה מבשבת קל בחומר ליום טוב שמותר להתעסק בו בדיבור ולעבור עליו משום שבות הלכך, ביום טוב שמותר לקבור על ידי הממין וגם הוא יכול להתעסק עמהם ולהחשיך על התחום נושא מסעו קרין הבא בכל דין ענינות נוהג בו, אבל בשבת כיוון שהם קוברים אותו בשבת, אף על פי שמותר להחשיך עליו, אין נוהג בו ענינות. בואו נסביר קצת את היסוד, מה היסוד ההבחנה בין יום טוב לשבת. ביום טוב יש היתר לקבור בפועל, על ידי הממין. נדבר מיד על יום טוב שני. אבל ביום טוב ראשון, מותר לקבור על ידי הממין, ולכן היות, אפשר לקבור את המת בפועל, אז אני מחשיב את זה כמתו מוטל לפניו, ואני חוזר, אתה פיזית לא יכול לחפור את הקבר, אבל האירוע מנוהל על ידך. ולכן אומר הראש, שהיות ואתה יכול לעשות משהו למען הקבורה, אתה יכול להחשיך על התחום, והיות והממים יכולים לקבור בפועל, יום טוב נחשב כמו חול המועד, מתו מוטל לפניו. לעומת זאת בשבת, נכון שאתה יכול להתעסק בכל מיני התעסקויות, נכון, אתה יכול להחשיך על התחום, אבל זה סך הכל תחשיך על התחום בשביל לקדם עניינים, בשביל מוצאי שבת, לא בשביל, בעצם בשבת עצמה אי אפשר לקבור, לכן בשבת קטגורית המת לא נחשב מוטל לפניך. אסור בשבת, אמירה לעקום אסורה בשבת, התירו רק ביום טוב, בשבת לא קוברים אפילו על ידי הממין, לכן הוא לא נחשב מוטל לפניו.
מצד המאמין על האיתו שאומר שאמיר ליעקב מוטה במוקד מצווה, אם כן יש לצד קבורה.
לא ראש, לא חושב כמו בעל האיתו. אוקיי? מה שנראה, לכאורה. ואז הוא ממשיך ואומר, ויש שאומרים, דבן בשבת ויום טוב אין נוהג במנינות אלא סמוך לערב, יכול להחשיך על התחום. ועד הפטור מתקיעת שופר, איירי שלא היה לו שופר בבוקר ונזדמן לו בערב. כאן, במקום להבדיל בין יום טוב לבין שבת, ובמקום להבדיל בין אם אתה רוצה או לא רוצה, כאן ההבדל הוא בין הבוקר לבין אחרי צהריים. היום, במקום מה שאתה יכול לעשות ולהחשיך על התחום, אז הייתי אומר, המתו מוטל לפניו מתחיל בזמן שבו זה רלוונטי להחשיך על התחום. אלו דברי הראש. בוא נקריא את הדברים מתוך הרמב"ן בתורת האדם. Okay, שם הרמב"ן אומר כך, אני מקריא. ויש הסוברין במי שמתו מוטל לפניו ביום טוב, בכיוון דאפשר בעממין מוטל עליו לקוברו, ולא דומה לשבת, וכך אסור בבשר ויין ופטור מכל מצוות האמורות בתורה, וכן נראה מן הירושלמי, שהזכיר הרב ז"ל, והוא שאמרו שם, תניה אם רצה להחמיר על עצמו אין שומעים לו, פירוש לקרות קריאת שמע ולעסוק במצוות, ושאלו למה מפני כבודו של מת, או מפני שאין לו מי שישא את מסעו, מנפק מבניון, היה לו מי שישא את מסעו, ואז הוא מצטט פה הוא אומר, אין תמר פני כבודו של מת אסור, ואין תמר פני שאין לו מי שישא את מסור, יש לו מי שישא את מסור, והתינה למפשל בעיה מתקיעת שופר, אלמה אף על פי שהוא אינו נושא את מסור, שעממים קוברים אסור מפני כבודו, כיוון דמוטל הוא להיקבר עכשיו, ומפרקינן, אמר רבי חנינה, מכיוון שהוא זקוק להביא לו ארון בתכריכים, כי דתנינן תמן מחשיכים על התחום, כמי שהוא נושא מסור, פירוש, מית אליה משבת קל וחומר ליום טוב שמותר להתעסק בו בדיבור ולעבור עליו משום שבות ואיל כך כיוון שקוברים אותו והוא מתעסק עמהם נושא מסעור ומי הוא בשבת כיוון שהם קוברים אותו בשבת אף על פי שמותר להחשיך עליו חייו במצוות וזה שלא כדברי הרב זל שהרי שם בירושלמי שנויה ברית הזו בשבת מסב ואוכל מקום כל אמרנו ביום טוב שהוא פטור מן המצוות והוא הדין שאסור באכילת בשר ובשתיית יין ואין צריך לומר ביום טוב שני שהוא עצמו קובר כל הרמב"ן פותח לנו פתח וזה נרצה קצת להרחיב מה קורה ביום טוב שני והרמב"ן אומר פשיטה שביום טוב שני יש דיני מיתו מוטל לפניו וזאת למה זה על רקע דברי הגמרא בביצה ודבב, שביום טוב שני אפשר לקבור אותו אפילו על ידי ישראל. כן, מובא פה בשיעורים, האמת שזה מובא בשיעור מזכר רב אמרי, אני לא זוכר באיזה שיעור, אבל זה מובא שם באחת מהערות, שהיה מייסה ברסן, כשמשה סולובייצ'יק היה רב שם, שהדיין של רסן נפטר בערב שלוש שבועות, לא בחג, בערב שבועות. ורצו לעשות לו לוויה מכובדת כי הוא היה תמיד חכם חשוב ולכן דחו את הלוויה ליום טוב שני ורמושה סולובייצ'יק קורא שישראל יקברו אדם שמת בערב חג היה אפשר לקבור אותו בחול שיקברו אותו ביום טוב שני כי הוא סבר שדברי הגמרא בביצה שעשו כחול לכל דבריהם לא גזרו ביום טוב שני בכלל שום איסור שקשור בהתעסקות באמת זה כחול גמור ואתם יודעים ביום טוב קשה לשלוח אס-אמס לאבא אבל אחרי החג הוא שאל את רב חיים ורב חיים אמר לו שאומנם באופן בסיסי הוא מסכים עם התפיסה שמת ביום טוב שני ככל שביאו הרבנן אבל הוא מפקפק אם זה תופס על מת שמת בערב חג וזאת למה הוא סבר רב חיים שאולי מת זה רק מת שעוברים עליו על בלטלין, זה עוד נגיע לקבורה, נדבר על זה, זה רק בלילה הראשון. אבל אם נחזור עניינים, אם המת מת ביום טוב שני, כן? שזה אין מחלוקת. אז כאן, למרות שלהלכה פוסקים נגד הרמב"ן, ביום טוב ראשון אין הנינות, אבל ביום טוב שני, המובא פה שגדולי בריס כולם פסקו בצורה פשוטה, שביום טוב שני, יש, זה פה ריש ממתת. בסדר? נקריא לכם את זה. הגרח, נקריא לכם את מה שכתוב. הנה המחבר פסק, הוא בשבת ויום טוב. כבר נפסק שגרם ביום טוב, אין עלינות. אוכל בשר ושותה יין, הוא מברך וחיה בכל המצוות וכולי. והגרח זצל נקד, לפי המחבר יש חילוק ביום טוב ראשון ליום טוב שני. שיום טוב ראשון נאכל עוד דיני עלינות, אלא אם רוצה לקוברו בו במדי הממין. מה שאין כן, ביום טוב שני, חלים עליו דיני הנינות, אפילו הוא לא רוצה לקוברו בו ביום. על פי זה בער סוף ההלכה, שכתב המחבר, שכל שכן ביום טוב שני, שהוא בעצמו יכול לקוברו, שהכוונה שאפילו אתה לא רוצה לקוברו, ואז שאתה יכול לקוברו, זה בכלל דיני הנינות. בסדר, אז זה הדיון הזה של שבת ויום טוב. בסדר, אז אני מסכם. יש פה, בברית הזה די ברור, אין דיני הנינות בשבת ויום טוב. הבעיה היה הקטע הזה בירושלמי, עם הלולה והשופר. וכאן כאמור יש לנו הרבה דעות. עוד דעה שמבדילה בין שבת ליום טוב, עוד דעה שאומרת שהם חולקים, עוד דעה שאומרת בוא נראה אם אתה רוצה או לא רוצה, כן, עוד דעה שאומרת תלוי את זה בבוקר או אחרי צהריים. אבל הכל סובב סביב אותה שאלה, מה נקרא מיתו מוטל לפניו. האם זה תלוי אם בפועל אפשר לקבור, האם אתה ממשיך להתעסק, האם אתה... תרוד בקבורה. אבל מה שבעיקר התוספות פה רצו למשוך, זה שבעקבות היסוד הזה, שבעצם מה בעצם היסוד שמתברר? היסוד שמתברר הוא שלא כל פרק הזמן בין הפטירה לקבורה נחשב בהחלט מיתו מוטל לפניו. פה אפילו רואים דבר שאמרתי לכם בשיעור הראשון שבאבלות הוא לא אפשרי. אפשר לעשות פאז במצב של, אנחנו אומרים ילדים פוז, כן? במצב שמתו מוטל לפניו. זה לא דומה, אני רוצה כאילו לחדד, זו נקודה חשובה. אני אשכיל להסביר בשיעור הראשון למה אין בכלל פרס באבלות, כי זה שייך לעולם הרגש. מה להגיד לך? עכשיו תהיה עצוב? עכשיו תהיה שמח? עכשיו תהיה עצוב? דיני ניתו מוטלף עליו, אני רוצה לשכנע אתכם, לא זהים עם דיני ענינות. ענינות זה הצער. לעומת זאת, כשאני מדבר על מיתו ומותה לפניו, על מה אני חושב? על משהו אחר לגמרי. אני חושב על הטרדות. טרדות באמת, מה יכול להיות? פרס בטרדות. אפשר, אי אפשר. כי הוא שייך לעולם אחר. האם יש לנו איזשהו ביטוי שמלווה את מי שמיתו ומותה לפניו, גם איזה ביטוי לעניינות. אז פה אני מתוודא שעוד לא הכנתי את זה מספיק טוב, לכן אני לא יכול לדבר על זה באופן מלא היום, והנה זה לפעם הבאה. ואני אגיד איפה אולי זה נמצא. זה נמצא סביב מחלוקת אדירה בין הראשונים, האם הוא אסור בתשמיש המיטה בשבת, האם יש דברים שבצנאה, שנוהגים בשבת של מיתו מוטל לפניו. כן, על מה המחלוקת סובד רק אני אומר. את הפרטים אני אביא פעם הבאה, כי לא הספקתי להכין את זה. אבל יש לנו פה בגמרא מחלוקת, האם תשמיש המיטה היא כביניי. בגמרא בדף י"ח. הרי רשב"ג אומר, מתוך שנתחייב באילו נתחייב בכולן. אמר רבי יוחנן, מה הבנה? תשמיש המיטה היא כביניי. מה עם מחלוקת הראשונים? מחלוקת הראשונים היא, האם רשב"ג סבר שהוא חייב בתשמיש המיטה, שזו מצווה, וחכמים מה אמרו? הוא פטור מהמצווה, אבל הוא רשאי. ואז על מה כל השיח הולך? מה בעצם יסוד הוויכוח? האם הוא חייב בכל המצוות, או האם אפשר לפתור אותו באיזושהי מצווה? או אחרת, רשב"ג אומר שהוא חייב לשמש מיטה, וחכמים מה אומרים? שאסור לו. למה אסור לו לשמש את המיטה? כי הוא מיטה מוטה לפניו, הוא רונן, כן? והשאלה הזו ביתר קשורה בפרשנות של גמרא בכתובות בדף ד' שדובר שם על חתן שמת לו אביו או אמו, ומה עושים. אז אומר, אני אכנס לפרטים, אבל שם נשאר הדיון האם יש משהו שהוא מבטא אותו בשבת. בשפה שאני מנסה לייצר פה, אני אסביר למה אני אנסה לכתוב, אם זה לא ייכנס אני לא אגיד את זה, כן, אבל אני אומר בגדול, הוא לא טרוד בשבת ויום טוב. בשבת הוא לא טוב, הוא ביום טוב מחלוקת. אבל הוא עדיין עונן. אם זה לא ניקח ממנו. כלומר, צער קיים, או ביטוי לעובדה שעומד פה לפנינו אדם, שהוא המת שלו כאן, והוא צריך להתייחס לזה, זה לא ניקח ממנו. אבל טרדות, אין טרדות בשבת. שבת, אתם זוכרים את השיעורים לפני שנתיים, אתה הייתה? מה זה שבת? מישהו זוכר מאז? אף אחד. טוב. יכלו היום, זה שבת. כי שבת היום להשם. היום לא תמצאו בשדה. שבת זה היום. אין אתמול ואין מחר. אבל עדיין הצער קיים. אז יש פרס על הטרדות. זה מה שיש בשבת. אז זה בלי נדר, אני אשלים לכם. עכשיו, פה באים התוספות, ומה הם ממשיכים?
זה מהפשט של מיתו, מותר לפניו, זה מיתו, היחס שלו, זה נט שבו, כשיש לו איזשהו עיסוק בזה, שזה לא קורה לשבת.
אתה צודק, זה פשוט. גם ההמשך לתוספות פשוט, כן? מה ממשיכים לתוספות? מה נראה? אומרים תוספות ככה. וכיוון שמוטל לפניו שייך ענינות, כי מוטל עליו לקוברו, כי מוטל לפניו דמי, וכן איפכה. מי שמיתו מוטל לפניו ואין עליו לקוברו. אינו נוהג ענינות. וכן משמע בירושלמי. נמסר לרבים, אוכל בשר ושותה יין, נמסר לכתפים כי נמסר לרבים. ועל כוחך נמסר לרבים, רצונו לומר אפילו לפניו, די שלא לפניו, תיקו כלי שמיד חל עליו אבילות משיצא מפתח ביתו, וכיוון זה לא חל עליה נינות, אני רק רוצה להסביר, אין הכוונה למה שקורה היום, שבא חבר קדיש שלוקחים את המת ואתם הולכים איתו. זה לא נמסר לכתפים, נמסר לכתפים, מה הכוונה? כמו הירושלמרז, ראיתי את זה בעיניי בהלוויה של הרב אליעזר, הרב של השכונה פה. הבן שלו, הרב יעקב, הודיע, אף אחד לא מעיז לצאת מהבית ללוות את המיטה, מי יוצא חלציו, שלחו אותו עם הכתפים, הם נשארו בבית. אז זה מדובר פה. כלומר, זה הכי קרוב שאני יכול לתאר במציאות של מי שלא ירושלמר, אתה בחוץ לארץ, מת לך מת, אתה מלווה אותו לשדה התעופה, ואתה לא נטס איתו במטוס. מה שהיום לדעתי כבר לא קורה, אבל פעם זה היה קורה יותר. זה מסור לכתפים, אתה יצאת מהתמונה. זה כבר לא מוטל עליך לקוברו. אבל אם אתה ממשיך ללוות את המת, זה שאתה הלונקה לא עליך, או זה שאתה לא חופר את הקבר, זה לא נקרא שמסרת לכתפים, זה לא נקרא שהוא כבר לא פה. אבל זה מדובר, כן? ואם אתה עושה ואומרים, נגמר האיסור של מיתה מוטה לפניו, כי הוא כבר לא מוטה לפניך. ואז הם ממשיכים. תראו את המייס הנוירה הזה. אם כן אדם שאינו יכול לקבור מיתו, כגון אדם שמת בבית האסורים, ואין המושל מניחו לקוברו, כמו המייס של המערם מרוטנברג, נראה שאין חייב לנהוג בו אנינות, שהרי אין זה מוטל עליו לקוברו, מפני שאינו יכול לבדותו או להוציאו לקוברו, כי דתניא במסכת צמחות, התיישו בעליו מלקוברו, מתאבלים עליו, הוא פסיק מיני תורת אנינות. אי אפשר להגיד, אדם שבוי, הגופה שלו, סליחה, ושמית, תחשבו, אצלנו זה עם, עם רגב וגולדווסר, כן, חיילים שנהרגו על ידי החיזבאללה, זה לא מוטל, טוב, למרות שמה אתה יכול להגיד, מוטל עליך מה לעשות, להפוך שמיים וארץ, לשחרר אותו, כן? אבל זה לא נקרא מוטל עליך לקוברו, כי הוא לא נמצא פה. מצד שני, תראו מה התוספות אומרים. אבל האבילות גם לא מתחילה. למה האבילות לא מתחילה? כי אתה עדיין מקווה שמה? שיחזירו את הגופה. בדיוק מה שתוספות אומרים. תוספות אומרים, מי הוא באותו שתפסו מושל, גם האבילות אינו חייב, זה לא דמי לנתיישו מלקוברו. למה? ששם אינו קוברו תו, אבל אך עדיין הוא מצפה אם יוכל לעשות פשרה עם המושל להניחו לקוברו.
מה המצב
למייסה? המצב למייסה שתוסף את הערים שהוא לא נחשב מתו מוטל לפניו, אבל האבילות לא מתחילה, כי אין סתימת הגולל, אין קבורה. אם אתה מתייאש מלקוברו, זה כאילו זה נסתם, זה כאילו נקבר. כלומר, אני חוזר, המצב שמתו מוטל לפניו הוא מצב מתמשך, אבל היות ואין לך מה לעשות, לא נחשב מוטל לפניך.
אז זה לא היה מייסה מוטל לפניו, מפני שלא יכולים לעשות שום דבר.
נכון. כך הם אומרים.
אבל זה לא ברור. זה בדיוק מה שאתה אומר, שזה לא נקרא, הבירום לא מתחילה בגלל שיש עוד מה לעשות. אז איפה פה בדיוק
זו שאלה מצוינת. חזרנו לשאלה, מה נקרא הטעות? במצד אחד, אני אגיד מה אני חושב, אולי הדבר.
עכשיו, אבל יש
דבר
שבעוד כך וכך זמן, תהיה מה לעשות.
אני לא לגמרי...
כבר תשובה, שלא נותנים בהם. אין שום סיכוי עכשיו להוציא אותו. אולי עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה,
נבחר
להוציא אותו.
טוב, אני לא יודע מה לגמרי היה קורה שם עם המושל הזה, כן, לא יכול להסביר, אבל אנחנו עושים פה כל היום מסע ומתן פה עם חבר'ה, כל מיני זה תקוף מחלון הזדמנויות, מחכים לו, כן? אף פעם לא הבנתי את המושג הזה, כן, כאילו, אבל אני לא יודע, אבל מצד אחד ברור שלא הייתי אשתה מלקוברו, כלומר, להתעסק בזה צריך, צריך לשלוח שליח, להציע שוחד, להציע לו כסף, זה מה שהוא רוצה, נכון? מה הוא יעשה עם הגופה, כן? מצד שני, תוספות כנראה אמרו לעצמם, מצב מתמשך כזה לא נקרא.
אולי זה...
אני לא יודע כי אין מה לעשות.
ואם אתה לא יודע, יכול להיות שמחר הוא פתאום...
הוא יבין שהוא מוכן, כן. מחר בא חלון הזדמנויות, כן? אני לא יודע, אבל בגדול, גם זה סובב, ג'פרי, סביב השאלה פשוטה, מה נקרא מתו? מוטל לפנה, מה תוספות אומרים? זה דומה לשבת ויום טוב. יש לך מת. אתה עדיין רוצה לקבור אותו, אתה עכשיו לא יכול לעשות כלום. אני רק טועה, האם אמנם אין לך מה לעשות כלום, כן, אפשר אולי להגיד, זה לא כובש את האישיות שלך, כלומר, מצב נורמלי, נורמטיבי, שמתו מוטל לפניו, זה יום, יומיים, זה כובש אותך. פה זה לא כובש אותך, אני אגיד, זה כאילו מצב שאתה חי איתו. מצד שני, אין פה קבורה, לכן זה נופל בין הכיסאות, ואז הם מספרים מה יעשה, באמת נורא והיום, שצריך לקרוא אותו ברמב"ן ולא בתוספות. תבינו מיד למה. מה יעשה שמתה אחותו של רבינו תם בשבת? והודיעו לו במוצאי שבת בעיר אחרת. מה הוא עשה? הוא אכל לה במלכה. ואכל בשר ושתה יין. ואמר, כיוון שיש לה בעל שחייב בקבורתה, אינו אסור בבשר ויין. ואפשר שגם רבינו תם, אם היה בעיר עצמו, היה מקל מותו התם. עכשיו בואו אני אקריא לכם את זה ברמב"ן. כי ברמב"ן תראו מי מספר את הסיפור. זה אחד מהבעיות של התוספות, שזה ארוך. אבל הסיפור ברמב"ן מובא לא פחות בסגנון הבא, כי אני קורא. כתב הרב הגדול, רבי יצחק הצרפתי הידוע בעל התוספות זה. כוונה לרי הזקן, שנפטרה אמי מנוחתה כבוד. הודיעו לרבנו יעקב אחי הזל. הודיעו לדוד שלו. שאימא שלו, כאחותו, כן, אימא של הרי נפטרה, הבת של מאיר, חתנו של רשי. שהיה דר במקום קרוב משם, גם תבינו איך הסיפור נראה קצת אחר. פה כתוב, היה בעיר אחרת, כאילו טוב, היה באלסקה. מה באלסקה? איך הצליחו בימי הביניים להודיע לבן אדם במוצאי שבת שהיא מתה? זה היה קרוב. ואכל בשר ושתה יין קודם קבורתה. ואמר לנו אתם, כי מאחר שיש לה בעל שחיה בקבורתה, אינו אסור בבשר ויין, כיוון שאין קבורתה מוטלת עליו, כדרך הירושלמי. ועל זה אומר הרי, ואין לי יודע אם היה רבינו מקל בכך, אבל היה עמנו בעיר, בעיר ממש. ואני אומר, הסיפור הזה, כל מי שקורא אותו, אני מקווה שהוא נרתע לאחוריו. היום שאלתי את אבא, שברתי לו, מה היה אכפת לו לא לאכול בשר, לדלג על ארוחה אחת, כאילו...
לא, אבל
אפשר לראות אליו במלכה. אז אני כמה ימים אומר לאשתי, אני רוצה לשכנע אותה, שרבינו טעם היה קצת כמו הליטאים. כלומר, כל הנהוגה שלו הייתה הלוכה. הוא רוצה לדעת, אם זה מותר, זה מותר, כן?
אמרה
לשישי. כן, ככה רציתי לומר, אני יכול להגיד שאבא היום אמר לי שני דברים. ראשית הוא אמר לי, צריך להבין שכנראה היחס לאוכל שם היה קצת שונה. דיינו, הם בגלל התזונה וזה התייחסו ללא לאכול בשר או יין כסכנה בריאותית. זה לא משהו שאתה בקלות מדלג עליו. הוא דיבר על היין בעיקר, שהם שתו יין, לא לענה, יין היה משקה שלהם, אבל זה יותר מצחם, הוא הודע שבאמת הסיפור הזה מזעזע. כאילו, וגם אני אוסיף, שזה הוא לא אמר, גם הסיפורים הכל לא להתווכס מזעזעים. הסבא רבא שלי, שמניח תפילין, דקה לפני שהבת שלו מתה, כדי לא להיפטר, לא יודע, אני... כן, סיפורים מזעזעים, אבל הוא הודע שזה באמת, שקשה לקבל את זה. אבל אני לא בא לסנגר, אני קטן, אני רק בא לעשות להסביר מה עומד בשורש דברי רבינו תם, ובעיקר מה בדיוק חשב הרי, שאולי קצת תירץ לעצמו את ההתנהגות של הדוד, הרי מה הרי אמר? אולי אם הוא היה פה אולי מתנהג ככה. וזה צריך להוסיף את שאלת הראש, שמביא את המייסי הנוי לבוא היום הזה, והראש חולק על זה, הראש לא התבייש להגיד, אני חושב שההתנהגות הזאת פסולה. ומה הנימוק שלו? אני אקריא את זה. אומר הראש, בסעיף ג' שנפטרה אחותו של רבינו תם, הודיעו בעיר אחרת שהיה שם ואכל בשר ושתה יין, נתן טעם לדבריו. אומר הראש, מילתא דתמיהי. לא מתנהגים ככה. כן, מה תמיה? דאם כן, לא ינהג בענינות, אלא בבנים, ולא באביו, ולא באחיו. ולשנה נגמר לא משמיחה, אלא כל המתאבל אבי כמו חנון. מה בעצם מטריד את הראש? אנחנו פה חוזרים לשאלה, עד עכשיו עסקנו בתור מוטל לפניו, מאיזה היבט? האם אתה יכול לעשות משהו למענו? שבת, לא שבת, אתה מושל? וכאן בעצם מה השאלה מה בעצם השאלה שפותחים? כן, בוא קצת ננסה להסביר. כשאומרים, הרי המשנה מבדילה בין מיתו לבין נושא המיטה. מה זה מיתו? עכשיו כאן הראש מניח כהנחה פשוטה שמיתו הכוונה כל מי שחייב להתאבל, דיינו שבעת הקרובים. שזה מילים מאוד פשוטות, זה בעל או אישה, זה בן, בת, אח, אחות, אב, אם. ולא הולכים ועושים מדרגים ובודקים, מה, כל הרבה קרובים, כן? מה נגיד מישהו, יש לו שמונה ילדים, טוב, אז שניים יקברו, שישה יתחו למנחה, כן? כלומר, אומר הראש, זו הטענה הבסיסית של הראש, לא מבין את הטיעון הזה. אם היא אחותך, ואתה חייב מה לעשות, להתאבל עליה, מה זה נוגע שבעלה, הוא אומר, אז הבנים הרי גם התאבלים, כלומר, הוא לא מבין את זה.
אם הבעלה היה
בעיר
אחרת.
סליחה?
אם הבעלה היה
בעיר
אחרת.
שאלה טובה. וכאן, את דברי הראש אנחנו די מבינים, כן? אבל השאלה היא איך להבין את רבינו תם. וכאן אני רוצה בקצרה לפתוח נושא...
אתה נכנס לתחום הפור מחדש.
שאתה מותר לפניו, אני אגיד שהוא מתקלט. נכון. וכל כך אתה צודק ב-100%, שהראש, כשהוא מזהה שכל מי שחייב להתאבל עליו, הוא נחשב לגביו בתור מותר לפניו, הוא מזהה את המושגים. בעצם רבינו תם, ככל הנראה, בוא נסה להבין את היסוד, הוא לא התכחש לעובדה שהוא חייב להתאבל עליה. אבל מה כן?
הם
מודיעים מתו מותר לפניו, והשאלה איך לפרש את זה, כולל גם אבין השלמי. אז בוא נתחיל מעצם רבנו תם. קודם אני חושב שכדי, אנחנו נוכל להבין את הדבר בשלמות, שבאת הסוגיה במועד קטן, של דין שיבת הקרובים. כאן אני רק אומר בקצרה שני דברים, וזה יושלם יותר כשנגיע, בסדר? אני אתחיל מזה שכל שאלת אחותו בתוך הסיפור של אבלות הוא לא פשוט, וזאת למה? כי מאחד חזה למדו את הרשימה של קרובים המתאבלים, מאיפה למדו אותו? מתומת כהנים. עכשיו מה, על איזה אחות מתאבלים בתומת כהנים? אז כתוב שם במפורש, אחותו הבתולה אשר שלא הייתה לאיש. אבל אם אחותו הייתה לאיש, מה הדין?
זה כל המשך שלו, זה בעלה.
בדיוק, כמו אם אחותו נשואה לאיש, אז הוא לא נתמלה. עכשיו, הרקע לזה הוא גם די ברור. ופה אני רוצה להכניס מושג שנדבר עליו גם, כשנגיע לסוגיית קרובים יותר בעריכות. פשוט ננצל את ההזדמנות, וזה עולה פה בשביל קצת להעלות אותו. אני יודע שהיום התפיסות הן אחרות, סביב ירושה וכל מיני תחומים, אבל התפיסה היסודית שהייתה לחזל היא שיש תחום שלם של הלכות, שההלכות האלה הן הלכות שקשורות במשפחה. וכשאישה מתחתנת, היא יוזמת את משפחת אביה ועוברת למשפחת בעלה. עכשיו, הדברים האלה גם יותר מובנים מבחינה סוציולוגית, שלא חיים במשפחות גרעיניות, אלא כשחיים יותר בחמולות. אנחנו היום, כל זוג שמתחתן, הוא מקים משפחה משלו. אנחנו לא אומרים, בת שלי התחתנה, טוב, אז עכשיו היא עברה למשפחה של החתן, כן? מה אומרים? היא בעלה, הקימו בית, עוד בית, כן? הם קשורים עכשיו בו זמנית בשתי המשפחות, כן? בעולם שיותר חיים בחמולות, אז אתה לא יכול שייך לשתי משפחות בו זמנית, כן? פרשת שבוע. רבקה מתחתנת, צריכים להבין גם מה זה אחינה. היא הולכת עם האיש ויותר, ולא תראה אותה. היא עברה למשפחה. היא צריכה להיפרד ממנה, היא עוברת, כן? עכשיו, הרקע זה התפיסה של ירושה. ורואים את זה מאוד יפה גם, כשבת יורשת, את מה באו בני מנשה ואמרו, יופי, את כל הכסף עברת למשפחה אחרת, כאילו, זה לא פייר, כן? עכשיו, גם בתחום התאומה של קרובים, בוא נדבר על תאומת כהנים, קרובי המשפחה דואגים לבני המשפחה. כשאחותו הייתה לאיש, מי אמור לדאוג לה?
אללה.
ובוא נאמר עכשיו קצת אחרת, כשאני בא על אבלות, ואני צריך לשאול את עצמי, אם אנשים מתאבלים על קרוב שלהם שנפטר, או אם המשפחה אבלה על אחד מבני המשפחה שהוא הסתלק, כי המשפחה חסרה. זו שאלה מאוד מהותית, אנחנו ניכנס שם לעובי הקורה, ונראית בעצם את השאלה הפשוטה, האם באמת אבילות דומה לגמרי לדיני תאומת כהנים. כן, הנושא הזה הוא מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. האם, אני קורא לכם, אוקיי? הרמב״ם כותב, רק שנייה. שנייה, זה בהמשך. טוב, אני צריך ליצור את זה, שנייה אחת. עיון. כן, זה פה. עניין האבלות. לא, לא פה. נמצא את זה. כן, פה. קודם שואל אחת. טוב, אני הזדמנות. אוקיי, אבל בכל מקרה, אני חוזר עכשיו לדבר רבנו תם. זה קודם כל נראה לי פשוט. שזה בניגוד להנחת הראש, רבן אותם היה אומר את זה גם על בנים וכו', קודם כל דין מיוחד באחות, בגלל שהיא עברה למשפחה אחרת, הקבורה בעצם נותנת על מי? בני המשפחה החדשה. וזה צריך להוסיף עוד דבר, שאני לא יודע אם רבן אותם היה מסכים איתו, אבל לפחות הדברים האלה מפורשים ברמב״ם, בהלכות אבל, שזה נוגע לשאלה, של חובת הבעל לקבור את אשתו. פה אנחנו צריכים לזכור שחובת הבעל לקבור את אשתו הוא אחד מתנאי הכתובה. ומילים אחרות, חובת הבעל לקבור את אשתו לא בנוי על הדין של קרובים שחייבים לקבור. נכון? הוא בנוי על מחויבות הדדית שנוצרת בין בני זוג. אני קורא לכם את לשון הרמב״ם, זה רמב״ם אולי מפתיע. אלו שאדם חייב להתאבל למדין תורה, זה פרק ב' הלכה א', אמו, אביו, בנו, ביתו, אחיו, אחותו מאביו, ומדבריהם שהתאבל האיש על אשתו הנשואה, וכן האישה על בעלה. אומרים מאוד פשוטות, דעת הרמב"ם זה רק... זה רק דרבנן. עכשיו, אני קורא לכם עוד, אפילו הכהן שאינו מתאמה לאחיו ואחותו מאמו ולאחותו הנשואה, מתאבל הוא עליו. אז הרמב"ם ניתק בין דיני תרומת כהנים לבין... הרמב"ן חולק, הרמב"ן כותב בתורת האדם, מה שחיפשתי קודם. הרמב"ן כותב שאחותו הנשואה, אתה לא מתאבל עליה מדאורייתא, למה? כמו בתרומת כהנים. שלי ברור שרבי נתן קודם כל סבר קרוב יותר לשיטת הרמב"ן. אבל גם יכול להיות שדווקא לגבי בעל על אשתו, יש פה גם שיקוף דווקא מדברים שמופיעים בשיטת הרמב"ם. הרמב"ם כותב על חובת הבעל על אשתו. איפה זה נמצא? רואי, שנייה. כן, תשמעו איזה דברים הוא כותב. אשתו של כהן, זה פרק בית הלכה זין. אשתו של כהן מתאמה לה על כורחו ואינו מתאמה לה אלא מדברי סופרים. עשאוה כמת מצווה. כיוון שאין לה יורש אלא הוא, לא תמצא מי שיתעסק בה. ואינו מתאמה לה לנשואה בלבד ולארוסה אינו מתאמה לה. שהרמב"ן קפץ על הרגליים שלו ואמר, מה קורה פה? הוא אומר, זה נאמר בגמרא על קטנה שנישא נישואי מאמר, אבל אישה ש... בעלה מת, אומר, למה מת מצווה? ומה בעצם רואים ברמב"ם הזה? תשמעו טוב. הרמב"ם אומר, כשאישה התחתנה, אז מי יורש אותה? בעלה. הילדים לא יורשים. אף אחד לא רוצה להתעסק איתה. כך הוא כותב. היא כמו מת מצווה. כיוון שאין לה יורש אלא הוא, לא תמצא מי שיתעסק בה. או בוא נאמר את זה עכשיו, נחזור לסיפור של רבנו תם. מה שרבנו תם כנראה מתאר, זה צמצום של כל היסוד שלו, רק למקרה שבו מדובר מצד אחד באחות שהתחתנה ושהבעל קיים. רבי נתן ככל הנראה לא היה אומר את זה על אף קרוב אחר. נגיד היה לו אח שהיה מת, הוא כנראה לא היה אומר את זה. ויש להניח שגם על אחותו הוא לא היה אומר את זה, לו היו לה בנים ולא בעל. כנראה שיש משהו מיוחד, אני אומר, אנחנו צריך לברר את זמנך הלימוד, שקשור בהבנת בעל שחייב לקבור את אשתו. אני... חוזר על דברי הרמב״ם, אישה שמתה היא מת מצווה. רגע, מה קרה לשבעת הקרובים? מה קרה לילדים שלהם? כאילו, מה קרה להם? הם נעלמו? וזה הדברים שנאמרו פה. כנראה, אני אומר כתשובה לראש, אכן רבן אותם הגביל את זה רק למקרה הזה, כי יש לו נתונים מיוחדים. אבל זה צריך להוסיף את הספק של הרי. מה הרי חשב לעצמו? שיש הבדל אם הוא בעיר עצמו או בעיר אחרת. למה שיהיה הבדל? אני אשאל אחרת, לו רבן אותם היה באותה עיר, אנחנו למדנו מהרמב"ן, זה לא היה נורא רחוק, נגיד זה מאלון שבות לאפרת, אם הוא היה באפרת הוא לא היה מתנהג ככה, אם הוא היה באלון שבות אז הוא יכול להתנהג ככה. הרי בינינו, גם אם הוא באפרת או באלון שבות, מי צריך לקבור? הבעל. זה לא משנה כלום לגבי התירדה. וכאן אני חושב שעולה יסוד פשוט, ואולי פה משהו מתברר בדבר רבנו תם, צריך שיש אולי שני דינים. אנחנו עסקנו בשאלה, האם יסוד הפטור הוא כי אתה טרוד, או בני כבודו של מת, ובין היתר ראינו בוודאות שהדין של כבודו של מת קיים בברייתא, שאוסרת לאכול לפני המת. עכשיו כאן יכול להיות, שאם ניתן דין לחשבון על הספק של הרי הזקן, שרי הזקן אמר לעצמו שכשאתה נמצא באותה עיר זה מעין אותו בית בברייתא. זה לא כבודו של מת, אחותך נמצאת פה, זה נמצא אם אתה במסגרת מוניציפלית אחת. צריך להגיד כמובן מה ההגדרה של עיר אחת. אבל נמצאת בסביבה שלך ואתה אדיש, כאילו, אני חוזר לזעזוע שקיבלנו אישור מהרב להזדעזע, כן? מה אתה צריך לסטייק שלך כשאחותך קרה, כן, שוכבת פה, כן? עכשיו כנראה מה רבי נתן חשב, או הרי חשב, הנה בעיר אחרת, זה לא נחשב בתור מוטל לפניו, לא מוטל עליי האחריות לקבור, לא צריך להתעסק עם זה, וגם אין פה בעיה של כבוד המת, כי כביכול היא לא פה. כנראה שקרוב בעיר אחרת שצריך לקבור, הוא לא יאכל בשר ולא יש לי יין, מאיזה סיבה? מאיזה סיבה? כי מוטל עליו. ואם אתה נמצא באותו מסגר, אין לך דין הכבוד, כלומר יש פה אולי שני דינים, דין אחד של התרדה ודין שני של הכבוד. זה נראה לי היסוד של רבינו תם. וכאן בואו נוסיף לדברים זה נסיים את הגמרא להיום, שהרשב"א בברכות הוסיף גורם נוסף שלא מספיק עסקנו בו, ואולי הוא קצת גם מוריד את הזעזוע, וזה מהו בעצם כל יסוד האיסור של בשר ויין. אז אני קורא לכם, פה הוא חוזר לירושלמי ומחבר אותו לרבינו תם, וצריך לזכור שלאבל מותר לאכול בשר ולשתות יין. אני כל הזמן מתאר, מה, אתה מתעסק בכס שלך וכו', אבל גם לאבל מותר, כן? כלומר, הוא בוא נאמר את זה אחרת, בעצם בשר ויין הם לא מהווים מבע של אבלות בעולם של חז"ל. זאת האמת. אז מאיפה בכלל מגיע האיסור של בשר ויין? אז אני קורא עכשיו את דברי הרשב"א. הרשב"א מתעסק פה עם כל הירושלמי ואומר ככה, ומכל מקום נראה כמאן דאמר משום כבודו של מת. מלקטני לברייתא, ובשבת מסב ואוכל בשר ושותה יין וברך ומזמן, ואם משום שמחשיכין אל התחום ליצר כדרך שאמרו פטור מתקיעת שופר, ובעד יקטני במסכת צמחות שאסור משום כבודו של מת, ומי הוא באכילת בשר ושתיית יין נראה, שאם יש לו מי שישא מסור, שהוא מותר שאינו אלה כדי שלא יימשך אחר אכילתו או שתייתו, ולא יתעסק בקבורת מתו. ואז הוא מוסיף, וכן יעידו על רבינו תמזל, כשמתה אחותו והודיעו בעיר אחרת ואכל בשר ושתה יין, כי אמר, מאחר שיש לה בעל שחיה בקבורתה, אינו אסור בשר ויין. מה שבעצם נראה מדברי הרשב"א זה, פשוט שהאיסור של בשר ויין, הוא לא מבע של אבלות. אני קודם תיארתי, אתם צריכים לקפוץ עליי, אבל מה אתה אדיש, לא אכפת לך, אתה... אבל הרשב"א אומר, זה לא נכון, זה לא דין של אבלות. זה פשוט פחד שימשך אחר אכילתו או שתייתו, ולא יתעסק בקבורת מתו. ולכן, אם לא מוטל עליך לקבור אותו, אז מוטל לך, כי זה לא יפריע לקבורה. עדיין, אני חוזר לריס, למה אני חשב, אולי הוא יתנחם במחשבה, שאם הוא היה... אז התשובה היא כמו שאסור לאכול, עוד פעם, בבית לפני האמת. האיסור לאכול בבית לפני האמת הוא לא בגלל שמא תימשך אחר האכילה. זה ממש מקיים את שני הדינים האלו. אוקיי, אז עד כאן. כשבפעם הבאה, אני פשוט צריך להשלים לכם את העניין של תשמיש המיטה, ואז אנחנו נעבור למועד קטן. בסדר, אני חושב להתחיל אולי להעין קצת במשניות, כי לראות איך המשנה מציגה לנו את הבלות, ואז אנחנו נתחיל בסוגיה ביהודה לתדוו, שהיא סוגיה גדולה מאוד, שפורסת שם עירייה מאוד רחבה, וכל הנושא של... השוואה בין מנודה לאבל למצורע מבחינת המערך הדינים, זה כאילו סוגיית פתיחה לאבלות. אני אשלח בלי נדר מקורות, ברשותכם משהו קצר על פרשת השבוע. אחד מהדברים שמעסיקים אותי מאוד ויחס בין ספר בראשית לספרים אחרים, זה החלק בין בין החלק הסיפורי של התורה לבין החלק ההלכתי. תבינו מיד שזה קשור לדברים שנאמרו פה. ואחד מהדברים שמשכו את העין שלפני, כבר לפני הרבה שנים, זה הופעה של כל מיני דמויות מספר בראשית בחלקים אחרים של התורה. ואחד מהדמויות הבולטות מספר בראשית שמבליח לו בספר שמות, בספר דברים, ביקרא כנראה, זה יעקב אבינו, חלקים גדולים מתוך פרשת השבוע שלנו. אני רוצה להתחיל מהמקום הכי ברור, זה ההבחות הראשון שאני שמתי לב אליו, אז דברים פשוטים. זה בכי תצא, בדברים, פרק חפ"א, שם התורה מתארת במסגרת החטיבה הקזואיסטית, מקרה, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה. מה כתוב פרשת השבוע שלנו? וירא השם כי צנועה לאה, כן, ויהב יעקב את רחל. וילדו לו בנים, האהובה והשנואה, והיה בן הבכור לשנייה. והיה ביום הנחילו את בניו, תלכו לבראשית ממתי, תראו את זה, את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה לפני בן השנואה הבכור, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. גם הפסוקים האלה מדברים באופן ישיר עם ראשית מנתת. שם איך יעקב פונה לרובן? רובן, ראשית עוני אתה. והוא שולל אותה בכורה. מה בעצם התורה אומרת כאן, בדיאלוג הראשון הזה? מה התורה אומרת? לדורות אי אפשר לנהוג כמו שיעקב עשה בבראשית ממתת. אם יחזור על עצמו מקרה כזה, של אדם שיש לו אהובה וסנועה, אתה לא קובע לפי האמא את מעמד הבנים, אלא מישהו ראשית עומך. זה מקום אחד. מקום שני שנמצא, אני חושב שיש לפחות שניים. זה בפרשת משפטים, גם בחטיבה הקזואיסטית. שם המקום נראה לי הראשון הבולט, וכבר חז"ל רמזו לזה בלי סוף. דיברה במציע, רמה בלכות סחירות מדבר על זה, זה בפרשת שומרים. כאן הפרשה אומרת, אני קורא, בשומר השני, כי תני של רעהו חמור, ראשו, עושה או בהמה לשמור, או נשבע, הוא מת, או נשבר, או נשבע, או רואה, מה נאמר שם? שבועת אדוני תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו ממלכת רעהו, ולקח בעלה ולא ישלם, ואם גנוב יגלל מאמו, ישלם לבעלה, ואם טרוף יטרף יביא עד, הטרפה לא ישלם. הולכים לפרשת השבוע שלנו, ומסתכלים על יעקב אבינו, שהוא מתאר בפני לבן את מסירות נפשו כשומר. אז יעקב אבינו מתאר שם, אני קורא, זה 20 שנה אנוכי עמך, רחליך ואיזך לא שיקלו, ואלי צונך לא אכלתי, טריפה לא הבאתי אליך. מה התורה אומרת? אם טרוף יטרף, מה כתוב? יביא אוהד. מה יעקב אבינו אומר לו? טריפה לא הבאתי אליך. כן, אני ממשיך. אנוכי החתל מידי תבקשן, הגנובתי יום וגנובתי לילה, זה כנגד אם גנוב יגנב לאמו, כן? וכאן דווקא מבחינת הדוגמה, עוד פעם, אין התאמה בין מה שיעקב נהג לבין מה שהתורה אומרת. בלשון הגמרא במציע דף צדיק ג', יעקב אבינו עשה שמירה מעלייתה. ובלשון אחרת הוא לא מעמד תקדים. הגמרא שם אומרת שיעקב אבינו לא היה שומר רגיל. דוגמה נוספת שהיא כבר פחות ברורה, אבל אחרי שמשתכנעים שזה קיים, אז זה מקל, כן? זה שמעתי מידידי רב שמעון, פעם קראו לו דויץ', שם קראו לו דייץ', כן? שהפנה את תשומת ליבי לעניין הזה, וזה הדיאלוג בין פרשת עבד עברי לבין מעמדו של יעקב בבית לבן. כשמסתכלים בפרשה של יעקב ולבן, אנחנו מגלים, זה דברים שראשונים כתבו על זה במפורש, שיש שם איזה שהם חוזי עבודה מוכרים, תבניות מוכרות. ככה למשל, יעקב מציע 7 שנים לעבוד ברחל ביתך הקטנה. כשהעסק מתפשר כי מרמים אותו, עוד פעם הוא נותן 7 שנים. אחרי זה כשהוא מסכים להישאר, אחרי שיוסף נולד, אז אחרי כמה שנים הוא מחליט ללכת?
6 שנים.
מה רואים שם? רואים שם שהסכמי עבודה הם היו 7 שנים. רואים שזה מושג משפטי כנראה, שהיה מוכר. כן, אני לא יודע במה כולכם עובדים ומה הסכמי עבודה, אני יודע, אני מורה. בסדר, אדם יכול להתפטר מהעבודה שלו, אבל זה נראה הגיוני שמתחילת שנת לימודים, תגמור אותה, כן? כלומר, החוזה שנתי כזה, כן? אני יודע, יש לי גיס מהנדס, אמר לי, אתה גומר פרויקט, אז אתה מתחיל לשפר עמדה, כן? אבל אתה לא עוזב באמצע, כן? אצל יעקב נראה שמדברים, אנחנו 6, 7, כשאני מרבית הפלא, או לא הפלא, והפרשת עבד עברי מדברת קצת במונחים כאלה. כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד, בשביל יצא לחופשי חינם, אז אני יודע שזה לא לגמרי חופף, היחידות. וכאן אני אוסיף עוד דבר, שראים עוד התאמות בין יעקב ולבן, לבין פרשת עבד עברי. למשל, אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם בעל אישה הוא, ויצא אשתו אמו, אם אדוני ויתן לו אישה, וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדיה תהיה לאדוני והוא יצא בגפו. קצת מבינים עכשיו, למה יעקב אבינו צריך לברוך? ויעקב אבינו הוא פשוטו כמשמעו, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם אדוני ויתן לו אישה, תשאיר אותם, לך הביתה, בבקשה. למה כל המסע הזה? למה הוא בורח? כן? הוא בורח כי כנראה יש איזושהי התאמה בסיסית בין החוק שנהג באותו זמן בחרן לבין מה שמתואר כאן. תרשו לי להוסיף, זה כבר דברים שלא שמעתי מרב שמעון, אבל דומני שהתגבולות ממשיכות, שעוברים לפרשה הבאה. וכן קורא איש את ביתו לאמה לא תצא כצאת העבדים, אם ראה בעיני אדוני אשר לא ידע ועבדה, כן, אם אחרת ייקח לו שרק סוטה ונתה לו יגרע. בואו נזכיר לעצמנו, כשיעקב הולך להתייעץ עם רחל ולאה, אם אפשר לברוח, אז מה הן אומרות לו? לא, אנחנו נוכריות, נחשבנו לו, כי מחרן. עכשיו, אחרי זה כשלבן מדבר עם יעקב, ומה הוא מזהיר אותו? אם תענה את בנותיי. כבר חזל קישו בין אם תענה את בנותיי לבין עונתה. הם אומרים, מה זה תענה את בנותיי? תמנע מהם יחסי אישות. וזה העונתה, כן? אני רואה שהשעון אומר לי לגמור, אז אני רק אוסיף, אפשר לחוש שיש פה איזשהו דמיון תשתיתי, איזשהו בסיס. הייתי מוסיף שאולי המחלוקת המשפטית בין יעקב ללבן הוא האם זה מקרה של אדוניו ייתן לו אישה, או האם זה מקרה של מכים קוריש ביתו למה. אני יכול לשאר שהוא ברח כי העורך דין שהוא התייעץ איתו אמר לו סיכוי טוב שתפסיד בית המשפט, ככה נראה לי. וזה אני אוסיף, ומי שמתעניין בנושא אפשר פעם אחרת להרחיב, שזה קשור בשאלה גדולה מאוד שמשה גרינברג כתב עליה את הדוקטורט שלו, ויש לזה המון המון חומר, וזה הקשר האפשרי בין המודל של עבד עברי לבין מושג שידוע מהתעודות שנמצאו בתל אחיש ואחרים, בתל אומרנה, וזה המעמד החברתי של חוברו. אם חוברו ועברי זה משהו דומה, דיינו, כוונה למעמד חברתי של אנשים שהם נטולי אדמה. שבחברה אגררית, חקלאית, אדם שאין לו אדמה, אין לו מקור קיום, הוא תמיד צריך לעבוד אצל אחרים. יש הרבה דיונים, המושג עברי אנחנו יודעים מספר בראשית, הוא לאו דווקא בית אברהם אבינו. יוסף במצרים, מה, איך הוא מדבר עליו שר המשקיעים? שם איתנו נער עברי. נכתב על זה, אמר, משה גרינברג חושב שאין קשר, רק תדעו, זו המסקנה שלו, יש הרבה שחושבים שיש קשר. מה שאולי עומד פה ברקע, אני אסיים, אני יודע שאתם צריכים לישון, אבל רק אגיד שברקע אולי עומד שיש מודלים של עבדות שקיימים בעולם העתיק. כבר ניגע קצת בשאלה, כולנו בתיכון, בבני עקיבא, את הסרפים הרב קוק, למה יש בתורה עבדות? אני רק אומר שהעבדות בעולם העתיק היא נתון, זה כמו שאומר משאל, למה יש ברז בבית, כן? כלומר, אין נשק בית ללא עבד. חברה נטולת טכנולוגיה, היא צריכה ידיים עובדות. והתורה לא שוללת עבדות, כי התורה ניתנת בזמן נתון שבו העבדות היא עובדה. מה כן אפשר לראות בתורה? שהיא מנסה למזער את השיעבוד, או נאמר אחרת, התורה מדברת על שני מודלים של עבדות מוכרים. מודל אחד הוא מודל של מצרים, ולא יש מודל אחר, שיכול להיות שהוא היה נהג בעולם העתיק, הוא היה קיים. זה המודל של המעין העבד עברי, אולי החברו הזה. ובעצם מה שהתורה אומרת זה שאנחנו דוחים מכל תוקף את המודל של המצרי, ואנחנו הולכים למודל הלייט יותר.
מה זה ויקרנים?
סליחה?
מה זה ויקרנים?
עבד תרנים מופיע בתורה בצורה ברורה. ויקרא חפה, זה הולך פשוט. נגמר הזמן, לא יכול לדבר על זה. בסדר? אני רק אגיד, נגיע פרשת בהר אם אתה רוצה לדבר. רק אגיד שאם הדבר הזה נכון, אז זה אומר שזה ערך תורני למעט בשיעבוד. ולכן, אם אני למשל שואל את עצמי, היום שהטכנולוגיה מאפשרת עוד יותר למזער את השיעבוד, האם זה ערך תורני למזער יותר? אני חושב בפירוש כן. ואני אסיים רק שהדברים האלה נוגעים לעניין שפתחתי בו את השיעורים. הרעיון של דרך ארץ קדמה לתורה. התורה לא ניתנת בוואקום. כלומר, התורה ניתנת במקום נתון, בתרבות מסוימת, שיש לה כבר מערכת משפט, יש לה כל מיני חוקים, כל מיני... ואבות חיים בתוך המסגרת הזאת. עכשיו, התורה לדורות, שתנות לנו חוקה לדורות, היא במקרים מסוימים מאמצת חלקים מסוימים של אותה תרבות, או את החלקים היותר טובים שלה, ואומרים, זה יהיה החלק שלנו, תוך שהיא שוללת חלקים אחרים. לעתים גם, אני חוזר ליעקב עם הבכור, תורה גם תגיד, דברים שהתאימו אז, הם לא אחר כך. יכול להיות שהרקע הוא לא רק כי זה ביקורת על יעקב, אולי זה לא ביקורת. אולי מה שמתאים במשפחה שמגבשת עצמה לא מתאים לא מתאים בעם, לא מתאים בחברה. כלומר, אפשר לשפוט את זה או לדון בזה בשולחן שבת שלכם בהרבה צורות. אני רק אומר, יש עוד מקום לדעתי שיעקב מופיע בתורה. תחפשו אותו לבד, בסדר? מה הזמן? לילה טוב.